כן, נתחיל אותם. פתיחה. שאול שאלוני לטענות ולתשובות אשר איתי נגד טענותיהם של החולקים על דתנו, מבין הנמשכים אחר הפילוסופיה ומבין מאמיני דתות אחרות ומבין המינים מבני ישראל. דומני שהמינים מבני ישראל הם הקראים. אבל זה ממש לא כל כך משנה. ונזכרתי מה ששמעתי לפני זמן מה, טענות שטען לחבר לפני כ-400 שנה, לפני מלך הכוזרים, טענות אשר על פיהם קיבל המלך את דת היהודים, כמו שהדבר מפורסם וכמו שהוזכר בדברי הימים. כן, אז בנקודה הזאת כבר עסקנו בפעם קודמת, מעיקריה ממה שהזכרנו זה שבוחר רבי יהודה הלוי לבסס את אמונת ישראל מאותה נקודה מפליאה המגלה על העוצמה האלוהית התמונה באמונה הישראלית, בהוויה הישראלית, שכשהיא לכאורה בנקודת השפל היותר עלובה שלה, יש בכוחה להכניע בפניה, לכבוש, לעצב, להוות את גבולת ה כותרת ואידיאל הרוח של האימפריה היותר גדולה, וממילא מזה בניין אב לכל עניינה של אמונת ישראל, שהיא זאת שהולכת ושואבת אליה, הולכת ומרוממת אליה את הדתות כולם, את האמונות כולם, את העמים כולם, את התרבויות כולם, כמו שהיא התגלה לעתיד לבוא בהתבררות הערך הישראלי והאורגניות של רוח האדם כולו עם רוח ישראל, כמו שהוא אומר שם עם המשל שלו משל הגרעין, ביות העץ כולו אחד. מלך זה מסופר שם נשנה אליו חלום אחד פעמים רבות. בחלומו והנה מלאך מדבר אליו ואומר לו, כוונתך רצויה בעיני האלוה אבל מעשך אינו רצוי. והמלך היה זהיר מאוד למצוות דת הכוזרים, עד שהוא עצמו היה משמש בהיכל אשר להם הוא מקריב קורבנות בלב שלם, אולם אם כל אשר הוסיף לשמור את המצוות ההן, היה מלאך נראה אליו לילה לילה ואומר לו, כוונתך רצויה אבל מעשך אינו רצוי. דבר זה גרם לו למלך כוזרים לדרוש ולחקור בדבר האמונות והדעות, וסוף דבר התייעד הוא ועם רב מן הכוזרים איתו. הייתי מודה עם מי שהוא היה מקפיץ לנו אורות התשובה, אורות הקודש חלק א' ואורות הקודש חלק ג'. אם יש פה, לא צריך לטרוח. אורות התשובה. כן, אורות הקודש א' וג'. ואולי, הוא הלך. לא יודע אם נגיע על זה, אבל לנתיבות ישראל חלק ב', או כיום זה ג'. תודה רבה. סוגיית החלום פה לכאורה אין לך דבר יותר לא מוצלח מלפתוח ספר תלמודי, פילוסופי, שאמור, לא יודע איזה מילה נשתמש בה, אמור לשכנע את הקורא באיזה תוכן, או מעוניין לשכנע את הקורא באיזה אמיתיות של תוכן, באיזה אמונה, באיזה עניין. אין בחירה לא יותר... אין בחירה פחות מוצלחת מאשר לבסס את הכל על מה שפעם היה למישהו חלום. היה לו חלום, שיבושם לו. אבל אין לך דבר יותר סובייקטיבי, יותר לא יציב, יותר גם לכאורה לא רלוונטי. חלומות שאני אדברו. מאשר החלום. אשר איתו חלום. דבר חלום. שריתו דבר השם, אמר דבר השם, מה לפה בנת הבא? כמו שאומרים הפסוקים שם. ואם למלך הזה נשנה חלום, אבל לי לא נשנה חלום. מן הסתם כך יאמר כל קורא, כל איש נאור וכל איש אחראי. ומה נאמר? אפשר להגיד, בגישה אחת שאין לשים לב פה עכשיו לצד הזה ולא, והרבי ידע לבי לא מבסס את הכל על החלום, וזה הכל במסגרת הגמה הספרותית, במסגרת המדיה, במסגרת המבוא לעצם העניין. זאת אומרת, היה סיפור, אצלו באמת זה היה חלום, וזה מה שהניע אותו, בסדר. אבל הנקודה שמעניינת, היא באמת מתחילה מהמשך הספר, באותו הספר, באותו רגע ששם יתחיל הדיון של אמר המלך, אמר חבר, אמר. מה שמעניין אותנו זה אמר חבר. מהרגע שמתחיל החבר לדבר, שם רבי יהודה הלוי מתחיל לדבר, שם התורה מתחילה לדבר. כל השאר זה... זה הבילון שנפתח לפני ההצגה, שם בבמה. מה אני אמרתי לך? נפתח כך, נפתח כך, נצייר עליו כך, נצייר עליו. זה לא רלוונטי. ובהזדמנות זאת, ובגישה זאת, אפשר לתרץ, או יש שם תרצים, שאלה נוספת. היא תתורי איתנו בהמשך, אם כי אני כבר אציף אותה פה, בהנחה שלא כולכם מכירים סך הכל, ואני קצת יוצא מתוך נקודת הנחה שכולם וכולכם קראתם, את הכוזרי בטח בעשרת העמודים הראשונים שלו, כי זה נוהגים לעשות אפילו ילדים בחמישית. אז כולם יודעים מה שמסופר שם, שתכף יהיו פילוסוף ותכף יבוא הנוצרי והמוסלמי ואחר כך יבוא היהודי, ונוהגים, יש מקום לשאול את זה, שגם פה מופיעה איזה על פניו נחשלות במסגרת הכתיבה הזאת של רבינו יהודה הלוי. כי הכלל הבסיסי בתורת הוויכוחים, אז הוא אומר שאם אתה רוצה להציב את עמדתך ולשכנע את הקהל בעמדותיך לעומת את דעות אחרות, לא לדבר מהמוסר, אלא גם מבחינה תועלתית, פרגמטית, הכי נמוכה. הווה את הדעות האחרות בצורה יותר איכותית, יותר מדויקת, יותר שלמה של כל מה שאפשר להשיג, ואז תתקוף אותם. תתקוף אותם, תכריע אותם, ובזאת תוכיח את שיטתך. אבל אם אתה מציב את הדעות האחרות בצורה חלשה, בצורה נלעגת, ואתה מראה כמה הן טופשות, ועומק העניין אתה מראה כמה אתה מטופש, כי זה חוכמה קטנה מאוד לעוות את הדעות של הזולת ולתקוף את זה. זה מה שנקרא דון קישוט. אני יוצר לך שם תחנות הרוח ומנצח אותם. זה פשוט לא חכם ולא מכובד. ולכאורה, בזה חוטא רבנו יהודה הלוי, הייתה כן, כלומר, כוונתי, מה באמת רבנו, הפילוסוף הזה שהנדסת לנו פה, או הנוצרי הזה, או המוסלמי הזה, באמת ימצא איזה פילוסוף רציני אי פעם שיחתום על הדעות האלה שאתה אומר שכאלה זה הדעות של הפילוסופים? ולו ימצא, כל מי שקצת מעורה בפילוסופיה, אז קל מאוד להביא דעות הרבה יותר מרשימות. אז למה אתה לוקח מין עמדה כזאת? ובאמת אין מכל הסכולסטיקה, ושלא נדבר בתקופות המאוחרות יותר, אין מכל הנצרות וחכמי הנוצרים, לא נמצא מי שיציג את התיאולוגיה הנוצרית בצורה קצת יותר מרשימה מאשר הטמבל הזה שאתה קורא לו הנוצרי ומראה שטויות שלו. והמוסלמי, אין בכל הסופים, חכמי הסוד המוסלמים שידעו להגיד איזה כמה דברים, הם יחתמו על מה שאתה מייצג אותם כאן. ועל כל השאלות הנוקבות האלה, אז התשובה שהצבנו בפני שאלתנו הנוכחית, לפורה היא גם תפסיד, אל תהיה פנאה. אין פה בגמה באמת, וזה מתכנס למה שדיברנו בפעם הקודמת, לא באמת מתנהל פה ויכוח, ולא באמת, ספק אם רבי יהודה הלוי בא לשכנע מישהו. רבי יהודה הלוי בא להגיד את האמת שלנו, בינינו ובין עצמנו, לא בשביל להתווכח, ולא בשביל להוכריח, ולא... גם לא בשביל לשכנע. זו האמת, זו המציאות. ובמסגרת זאת, אז כל זה מדיה, והוא באמת אין לו זמן עכשיו לבזבז על הצגת העמדות האלה. כי בעומק העניין, רק תציב את העמדה הישראלית, אם לא תפרטה ותראה למה שיותר, תראה שנשמע להתווכח איתו. למה להתחיל לשלול את הטיפשים? דבר על הגדולים, דבר חיובי, תציב את העמדה החיובית, ומילא, אז מי שאחר כך יצא יתווכח, שיתווכח. אבל זה לא הנושא שלו. ולכן, אין לשאול, כי באמת זה הכל, חזרה למשל שהבאתי, זה הכל וילונות, בציורים על הוילונות, וזה לא מעניין אותו בכלל. אלא הוא חותר להגיע אל העיקר, שאמר החבר. ואותה נקודה שמתחיל לדבר החבר, נשאר זה מעניין, וזה לא כל כך משנה. זו גישה, אתה יודע איך להגיד, אני לא יכול לשלול אותה מכל וחול, ומכל מקום אני שולל אותה מכל. על כל פנים היא מאוד 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 לא מוצאת חן בעיניי הגישה הזאת. על כל פנים לי יש גישה אחרת, ואני מציע גישה אחרת, השומע ישמע והבוחר יבחר. אני גדלתי על האוריינטציה שהרב צבי גזל היה מצטט לנו בשם המאריאז אנגל, שהוא מצאתי אונלי, ככה הוא כותב בספרו, באחד קדוש מדבר אשר רוח השם דיבר בו, והוא רבינו יהודה הלוי. רבינו, האחד קדוש מדבר, הוא מביא, מצאתי אונלי במה שאני מסביר פה על סוגיית היחס בין אנשים לנשים בתורה, וזה מתאים עם מה שאומר מצאתי און לדבריי, אישור לדבריי, באחד קדוש מדבר. הכל פרפרזת הפסוקים. אבל הנה הביטוי שמעניין לי, מעניין אותי ורלוונטי לדבריי, אשר רוח השם דיבר בו. זה שוב פרפרזת הפסוק שם בשמואל, רוח השם דיבר בי ומילתו על לשוני. זה ביטוי שמשמעותו נבואה, או מינימום רוח הקודש. על דבריו של רבינו יהודה הלוי, זה ברוח הקודש. וגם את זה פעם שמעתי מהרב צבי יהודה, שמהותי לרוח הקודש אחדות התוכן והסגנון. כלומר, ברוח הקודש הכל מתאים, הכל אמת, אין תפל, אין תפל ועיקר. העיקר הוא אחד לחלוטין עם התפל, והתפל הוא עצם העיקר. זה הסוד שבא לרוח הקודש, יש להם רמזים, גימטריאות, ואין דבר מקרי בכלל, וכל דבר נדרש במועמד בצורה תאומית. ואם זו היא הגישה, וזה היחס שלי לדברי רבינו יהודה הלוי, דברה זה רוח הקודש, מעין נבואה. ובמסגרת זאת, אין מדיה פה, ואין לו חשוב פה. זה כמו, מבדיל בין קודש לקודש, אבל זה כמו פסוקים בתורה. לא לגמרי, לגמרי, אני לא מתכוון להתחיל לדרוש פה גימטריאות. אבל מכל מקום, המסגרת ההרצאתית, יש להעמיק בכל דבר. ויש לשאול על כל דבר, ויש לרדת אל חקר, לשאוף לרדת אל חקר כל דבר. ואם לא הצלחת לרדת אל חקר, ואתה לא מבין, יש לנו קושייה. אבל אל תעביר את זה בלא משנה. כי הכל משנה, הכל עמוק, הכל ניתן לעיון. ובמסגרת זאת, אני לא אעסוק עכשיו בתשובתי לגבי השאלה השנייה, של נו, אז למה אתם מביאים ברמה עלובה כזאת את הפילוסוף והדתיים? נשאיר את זה להזדמנויות בהמשך, כשנגיע ונעמיק, נעסוק בהם. אבל פה עכשיו נתרכז בשאלתנו, שאני לא מקבל את התשובה הזאת, שזה סתם, לא משנה. לא סתם וכן משנה. וחזרנו לשאלה, איזה מין בחירה, בחירה עלובה, לקחת ולבסס את כל אמונתך על חולם חלום. חלם. ביחס לחלום, נכון, חלומות שווי ידברו, או חלומות השווי ידברו. כן, זה נכון, זה בדרך כלל. ואם נשים לב, אז נגלה שהגישה גם של כותב הספר חושב שחלומות שווי ידבר. ויתרה מזאת, אינני יודע, עוד פעם, זה כבר לא משנה אם הדיווחים ההיסטוריים פה הם ממש מדויקים או הם מושלמים כפי רוח הספרות של העניין, זה ממש לא ברור. אבל מכל מקום, אם מצא לנכון לתעד את מה שנראה כהיסטוריה בצורה הזאת, סימן שזה מה שרוצה לספר לנו, בצורה זאת ההיסטוריה היא משמעותית לנו. המלך, לא כתוב שהמלך חלם חלום ואז הלך ופירר את המיטתו. לא. כתוב פה שמלך זה נשנה אליו חלום אחד פעמים רבות. לא כתוב שאיכשהו חלם קם בבוקר ומיד החליט לבקש את המעשה הרצוי. לא. מלך זה סביר שחלם חלום וקם בבוקר ומה עשה? חלום, שטויות. או שסיפר לי אשתו, או שלא סיפר לי אשתו. חלום. אבל הנה, זה חוזר אליו עוד פעם. אז מה הוא עשה בפעם השנייה? מה שעשה בפעם הראשונה? והנה, חזר אליו עוד פעם. פעמים רבות. פעמים שניים רבות שלושה, אם נהיה כמו חזל. אם נלך בדרכם של חזל, ואם לא נצמד לפדנטיות של חזל, אז נגיד פעמים רבות, המוני פעמים זה חוזר אליו. מזה עצמו אתם מבין שהוא מנסה לברוח מהחלום הזה. כמו אדם רציונלי, כמו מה שהיינו מצפים מכל אחד, בריא בנפשו, כל אחד מאיתנו, והיה ואתה חולם חלום, הדבר הבסיסי, אתה צריך לעשות, תזכור את החלום ונגמר. עכשיו תאר, אתה לא חולם חלום, וזהו, תעזור את החלום לחלום, נגמר. זה גישה בריאה, זה גישה נכונה, וככה הוא יתנהג. אבל זה נכון שהמקרה לא יתמיד. וכשהדבר רודף אותך, על עוד הדבר, אז פה צריך לעשות משהו. זו הערה אחת. ואולי הערה קודמת להערה הזאת. בכלל, זה לא נכון שמה שמניע את המלך הזה זה החלום. ככה מפורש, וכתוב פה, ממשך הספר. תקלו פה במה שאומר לנו המלך בספר הזה, בעמוד למדבר, או בספר של כולם, אני מקווה שיש פה, יש פה איזה צדי, כי הביא לנו את הספר האמיתי. קורא את הפרמה? אין פה, אין פה. מה? הרב אבינים. בסדר, בסדר, אתם תחזיקו את זה, אני מחזיק את הספר הזה, זה בסדר. רק זה בסדר. על כל פנים, תראו מה שכתוב פה בפסקה צדיק ח', במאמר ראשון בפסקה צדיק ח'. עיני חיזקתני בדעה אשר הגעתי אליה במחשבתי, ואשר אושרה לי במראה החלום. והיא, כן, האדם מגיע אל עניין אלוהי, כי אם על ידי הצו האלוהי, רצו לומר על ידי מעשים, או שירצבה להם אלוה, וכו'. או, יש לנו פה אינפורמציה, שהיא משלימה את התמונה, והיא שונה מהתמונה שנראתה לנו, מהקריאה הזאת שלנו פה, עכשיו. הקריאה הזאת לכאורה, היא מרמזת לנו את מה שאנחנו יודעים מזמן, שאין לנו לחשות קושייה, ואין לנו לחשוב מחשבה, ואין לנו לפצות את הפה בכלל, על שום דבר שראשון אומר, לפני שקראת את סיפור מהתחלה ועד הסוף. ואחרי שגמרתי לקרוא את הספר מהתחלה ועד הסוף, עכשיו תתחיל ללמוד את הדברים. כי אחרת אתה פשוט לא מתחיל, אתה פשוט לא יודע מה הוא אומר. ואתה כבר רוצה לחשוב, לתרס, כל מיני. אז הנה, כתוב שם, שבאמת, המלך הזה הוא אדם רציונלי מאוד. הוא חשב על הנושא הזה. חשב על זה, וכנראה חשב כל כך, לאורי חזן אומרים, אל יערער אדם ביום, ולא יגיע על ידי תומה בלילה. כי, מה אתה חולם בלילה? מה שאתה חשב היום? אבל זה לא רק לעניין תומה, זה גם לעניין תארה. אדם חושב הרבה על עבודת השם ביום, יחלום על זה בלילה. וזה מה שקרה פה למלכנו. המלך, אדם כנראה רציני, ומעמיק במחשבה, ואחראי בחייו, והגיע למסקנה. הגיע לזה למסקנה הגיונית בשכלו. והנה, האמת השכלית הזאת פשוט כובשת אותו עד לכדי דמיונותיו. עד שהוא חולם, עד זה בלילה. החלום, ופה עוד פעם, פה אנחנו יכולים לסחרן את זה עם מה שאמרנו לפני כן. החלום חוזר עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. זאת אומרת, זה איזה היגיון שכובש אותו בחיים. הוא כובש את כל רבדי לבבו באופן שהוא לא יכול להשתחרר מזה. זה לא רק שכל אקדמי, זה פשוט נוגע לו. וזה בדיוק מה שרוצים להגיד פה. לכאורה, תירוץ יפה תירץ. אבל יש לי קושייה מה שאנחנו רבנו. אם זה כל כך יפה כמו שאתה מסביר לנו, ובאמת לא מדובר פה על פנטזיונר ואדם שמחפש חלומו, אז למה אתה ככה מתאה אותנו? ועם כל הכבוד לזה שבסדר, אתה צודק, ואין לנו זכות לדבר, לפני שנקרא את כל הספר, ואז לא נטעה. אבל מכל מקום, כשתגיד רעיון, תגיד כאן לכל את הדברים החשובים, ואחר כך תשמין. מה אכפת לך לכתוב פה בהתחלה? מלך זה מסופר שם, שעסק במחשבתו הרבה, והגיע למסקנה שיש לבקש את המעשה הרצוי, והמחשבה הזו אושרה לו במראה החלום, אשר חזר פעמים רבות. למה אתה מעלים מאיתנו בשלב זה את המידע הזה, ויוצר לנו בזאת דיסאינפורמציה? למה אתה מראה לנו את החולשה ו... ואני אומר, באמת, גם זאת לא יצא מטהרת איתו של רבינו יהודה הלוי במקרה. לא במקרה, אלא בדווקא. ביחס לנושא הזה אני רוצה לקרוא לכם קצת סביב נושא חלום. כבר פתחנו. יש חלום, חלומות שאבי דבר, ויש חלום, חלום, אחד ב-60 מנבואה. בחלום הדבר בו. פעולת השינה, יש פה פרק הזה פה. השינה, בכל התכונה הטבעית הכללית של הלילה שהיא גורמת את השינה ומתאימה לה, פועלת על צדדי החיים שבאדם שתי פעולות עסקיות. הצד העליון הרוחני יוכל להתעלות ביותר. חופשי נעשה דמיון ממסגר החושים, ואם הוא תמיד מקושר בשכל ובחפץ עליון וקדוש, יוכל לצייר ולדמות, לחזות ולהכיר, מה שאין ביכולתו בזמן העירות. אבל כוח החיים שבגוף חדל קישורו אל מצד הרוחני שבאדם, והוא הולך לבדו, פועל את פעולתו הטבעית בצורה חשוכה, מעורפלת, ומשני המקומות מתדבקות דוגמאות, אורות צחות בנשמה העליונה מזיב שלמעלה, ומחשקים בצפצוחי זוהמה וקליפות מעביבות בנפש החיים מהרפש החשוך שהייתה שרויה בו ביותה בוססת בתית של החיים הגופניים לבדם. ורינו פונים בכל בוקר לשתי העבודות. להתאר את נפש החיים, דבר ראשון קמים בבוקר, נוקחים ידיים, 3-4 פעמים, ולקשר את האורות הנוספים בנשמת האדם העליונה, אלוקי, נשמה שנתת לי תורה, מודה אני לפניך, שחזרת בי נשמתי, בחמלה, הוא מחבר עוד פעם את שתי הקצוות, הנשמתית הגבוהה והגופנית הירודה, בהרמוניה נאותה. לענייננו, מה למדנו מהפסקה הזאת בשלב זה? ריש למס, חלק א'. מה למדנו לענייננו בשלב זה? שיש צעד בשינה שדווקא מאוד מרומם אותנו, שקצת משחרר אותנו ממגבלות הצמצומים הממשיים, הרציונליים, שהמציאות הערה דווקא היא בבחינת תרדמה, אתם יודעים, ברוח ימים אלה, תקיעת שופר, רמז יש בה, קורו ישנים, הקיצות מתרדמתכם. מי זה ישנים האלה? מי זה ישנים האלה? ישנים האלה זה אנחנו הערים, אנחנו מוגדרים כישנים. תקשיבו, יש פה משהו מעבר למה שאתם חושבים את עצמכם כל כך עסוקים בדברים החשובים. לשמוע קול שופר, משהו מעבר למה ש... זה נקרא תרדמה. ואולי דווקא כל השופר הפנימי הזה אולי שומעים דווקא בזמן השינה. אולי דברים דומים כותב פה הרב בחלק מזה, ממש דומים, וזה בעמוד שין ד' אם אני זוכר טוב, שחרור בשינה משעבוד העולם. השינה משחררת את האדם מהשעבוד של העולם החיצוני, ועל ידי זה יכול הוא לפשט את נפשו בהפשטה פנימית בכל אורך שיעור קומתו הרוחנית. ביחס החיים שכלפי העולם החיצוני נפשו מצטמצם, יש שם פחות אישיות. האדם הישן אחד בשישים ממיטה, אבל ביחס חיי הפנימיים הרי היא מתפשטת, מעריכה את מהותה, נפשו הפנימית, ונמצא שהיא יורדת עד כל עומק התחתית שבחיים מצד זה. זה כמו בפסקה הקודמת שראינו, הגוף נהיה משוחרר מהשכל, אז הוא מדרדר אל מהלכיו הטבעיים והמקריים והתומתיים. שכל זמן שאדם הוא קשור עם העולם החיצוני, העולם הסביבי מניח אותו לרדת כל כך לעומק התחתית. כשהוא ער, אז זה לא הופך להיות כל כך גס, טבעי ובעיני. אבל למעלה, הרי הוא עולה לעומק הרום של החיים שלו, והרי הוא תופס את כללות החיים כולם. לא קונקרטיות, שאני רואה את זה, שומע את זה, שומע את זה, עושה את זה. לא. אלא מה שכללות הנפש שואפת, לא בפרטי החיים אלא במהותם. באיזה צד מתגבר בו ביותר, הצד התחתיתי או העליוני, ואיזה מהם ניכר בו ביותר בזמן שהוא מתעורר משנתו ובזמן השינה עצמה? זה תלוי לפי מעמדו הרוחני, התלוי במדרגת נשמתו ובבחירתו. ואתה את השם אלוקיך בכל רבך ובכל נפך ובכל לימודיך, היות דברים אנשי הולכים צדך יום ילדיך, ושנתם לבניך וגירתם בם, ושיתך ויותך ודתך בדרך ובשוכמך. לא רק בקומך, בשוכבך, גם בשוכבו ידע לפני מי הוא שוכב. וכשהולכים לישון, לא יוצאים להפסקה מעבודת השם. עבודת השם זה החיים. עכשיו עובדים את השם בשינה, ואינה דומה לשינה לשינה. תלוי מי הוא הישן. למשל, על שמואל, כתוב שמואל שוכל, בהיכל השם אשר שם ארון האלוקים. נו, והמפרשים כבר עומדים על זה, זה ודאי לא ייתכן שהוא, אין לו לבחור הלוי איפה להסתרע, אלא בהיכל השם אשר שם ארון האלוקים. מבינים? א', לא נכנסים בהיכל השם בכלל. בטח לא איפה ששם ארון האלוקים. זה כהן גדול פעם אחת בשנה. וגם הוא, אם לא במחשבות זה נכונות, לא יוציא את שנתו. נשמע בחור לוי, וזה היה שמואל. אתה רוצה לשכר, חפש איפה שאתה רוצה. אבל לא בהיכל השם. בטח לא בהיכל השם, שם ארון האלוקים. אז מה זה? הוא שמואל שוכה. אז בסדר, יש שם כמה מפרשים על הקושי הגלוי הזה. והנה, חלק מהמפרשים אומרים את הכיוון שאני אומר פה עכשיו. הוא שוכב וקבוע ונח במחשבותיו בד בבד על משכבו. כמו גם בלילה לא שחב ליבו, לא נרגע. הוא רגוע ונח וקבוע בהיכל השם ששם ארון האלוקים. אבל לא בכדי זה כתוב על זה ששמואל שוכב, כי באמת גם תראו שם בתעמים כתוב שם ההתנחתה הוא שמואל שוכב, התנחתה. והיכל השם ששם ארון האלוקים. כי הוא שכב על משכבו, וממשכבו הוא שוכב וקבוע בהיכל השם ששם ארון האלוקים. ומתוך כך, ויקרא השם, ויאמר שמואל שמואל. טוב. אבל הרב אומר שזה לא רק בחירתך החופשית, שאיך אתה קורא קריאת שמע, ואיך אתה ניגש לשינה, ואיך אתה שוכב על קביעה הלכה. אבל זה גם תלוי, מן הסתם, איך נראה כל היום שלך. איך שנראה כל היום שלך, כך נראה הלילה שלך. וזה לא תלוי אפילו באיך נראה כל היום שלך, אלא זה תלוי באיך נראית נשמתך. יש מדרגות נשמתיות, ובני אדם לא נולדו שווים. יש מדרגות נשמתיות שונות. ועל פי המדרגה הנשמתית, ועל פי הבחירה החופשית, אז זה האיכות של האדם, ואיכות שנתו. ומתוך כך, בשינה שלו, איפה הוא נמצא? ישמי מרומים, או בתחתיות הרפש? ולפעמים, קצת מפה וקצת משם. ומן הסתם יש אין קץ וריאציות של הדברים האלה. בין בני אדם שונים ובאדם עצמו. לפעמים כך, לפעמים כך. וכל מה שהוא אחוז יותר בקדושה ובטהרה, באמונה שלמה ובביטחון, ובקדושת ישראל ואהבתה, באהבת הבריות ובציפיית ישועה, הרי הוא מתעלה. והצד העליוני שבו מתגבר, ושולח הוא את השפעתו גם לעומק תחתית. לכל שפלות החיים, לכל העדים העולים וגורמים מחשבות והרהורים, כמו שהרמב״ם כותב, כל העדים העולים מן הקיבה. מה שאדם, חוויות ולו גם הגסטרונומיות שלו במשך היום, אז הם משפיעים על המוח שלו. והם גורמים מחשבות והרהורים, ציורים וטיפוסים שונים. אבל הכל הולך ומתאבך בתארת הקודש, שהולכת בשורה מעדינות נשמתו, מעומק שאיפותיו, ממסעת נפשו, והנה מופיע חלומו. והכל נעשה נעלה וקדוש, הכל בא מתעללי עדן עליון, ורוח השם חופף עליו, ויתהלכך, תנחה אותך, ושוכבך, תשמור עליך, והקיצותה היא תשיחך. החלומות הגדולים, החלומות הגדולים, יסוד העולם הם. המדרגות שונות הם, חולמים הם הנביאים. בחלום הדבר בו, חולמים הם המשוררים, בהקיץ. חולמים בעלי המחשבה הגדולים לתיקון העולם. חולמים אנו כולנו בשוב השם את שיבת ציון. הגסות של החיים החברתיים ביותם שפויים רק בצידם החומרי נוטלת את אור החלום מן העולם, את זוהר ההרחבה שלו, את עלייתו העליונה מהמציאות הקודרת, עד שהעולם מפרפר ומחווי מתוך עקיצותיה הארסיות של המציאות חסרת זוהר החלום. רק המחווים הם ייסורי אהבה, הם ימרקו את העולם, יבררו לו כמה גדולה היא הטעות של המתפארים במציאות הלקויה, בעת אשר רק החלום החופשי המורד במציאות וגבוליה הוא באמת האמת היותר הווייתית של המציאות. ואז שב חזון לחלום והיה למחזה ברור, ואל פה אדבר בו ומראה ולא בחידו, ותמונת השם יביט. יש שיר של רבי יהודה הלוי, דומני שהוא נקרא אם נפשך יקרה, ושם ישנו חרוז, ישנו משפט בהמשך השיר, והמשפט הזה לדעתי משפט מאוד יסודי בפילוסופיה, זה נקרא אפיסטמולוגיה, בתורת ההכרה, במתודה לבירור האמת של רבי יהודה הלוי. כי שם בקצרה הוא אומר את הכל, את כל תורתו על רגל אחת. שם כתוב ככה, שמתי את זה פה בתור המוטו, נתקתי את זה לי פה למעלה, אני מקריא לכם. דע נפשך מהי, ובקש לבורא, ובין כי היא תביניך. דע נפשך מהי, זה הצד הראשון, זו נקודת המוצא. אתה בא לברר, אתה בא לשאול את השאלה או בא לענות על השאלה, מה זה? מה קורה פה? מה זה יש? מה זה אני? מה אני צריך לעשות פה? מה משמעות החיים? כל השאלות היותר תהומיות באמת, שהיה יום אחד אתה מתחיל לקנח את החלב מעל סבתותיך ומתחיל להיות בן אדם, אז היה רצוי שתחוש את השאלות האלה וכך אחריות עליהן. כן? אולי הדבר הראשון שצריך לעשות זה לשאול. והיה ורגעי האמת, רגעי הקודש האלה פגעו בלבבך, מן הסתם עם כל קדושתם גם מבוכתם. אז מה האמת באמת? ואיך לברר אותה? ואיך? מאיפה מתחילים? ולאיזה כיוון הולכים? ומה בכלל עושים? על השאלות הקודמות לכל השאלות מה פה ההדרכה התאומית הזאת במילים הקצורות? דע נפשך מהי, זה הדבר הראשון, זה קודם לכל. הוא בקש לבורא, ובין כי היא תביניך. קודם כל, שאלת היסוד, שאל את עצמך, מי אני? מה אני? דע נפשך, תכיר את עצמך. עצמך, זה לא דבר כל כך פשוט להכיר. כי אתה פועל יוצא של שטיפת מוח של 16-18 שנות דנילה תאכל את הבנה לנה. ושאר מיני דודות וסבתות וחברים וציסה תנאורים שמאוד יוצרים לך זהות עצמית מאוד מעוותת, ילדותית, מטופשת, חברתית. ולעמוד בפני עצמך, בפני הצמיחה לא מצד מה שאמא אומרת לך, אלא צמיחה לא מצד מה שהחבר, ולא מצד מה שהרב, ולא מצד אף אחד. אתה והאמת שלך. זו שאלה מאוד קריטית. תנסה פעם לחוש את זה. שאלה, איך אני יודע מה זה עצמי? גם כשאני אומר, מה זה עצמי? זה לא פשוט. גם כשאני חושב על עצמי, אני יודע אם זה, אני חושב על עצמי. או זה כל שטיפת המוח ששתפו לי במשך כל השנים. זה לא פשוט. ומכל מקום זו משימה שאי אפשר להשתחרר ממנה. ועד רבה, במציאות הזאת, דע לך, נפשך זה מה שאתה רוצה. מה שאתה רוצה, אל תספר לי, אני רוצה נורא ארטיק. אני רוצה נורא להיות ביחידה הזאת. אני רוצה. או עוד כמה מילים. כי על כל התשובות האלה שתתחיל לענות, אתה לא יכול לענות לעצמך תשובות כאלה שהן פועל יוצא של קפריזה, של גיל נעורים נוכחי ברגע זה או תקופה זו. הצמיחה זה משהו שהוא מתחיל מגיל 0 ועד 120, והצמיחה זה השאיפות שילוו אותך כל החיים, כל החיים ומעבר לכל החיים. גם כשהמון דברים השתנו ומה שהיה קריטי לך הסתבר, פעם היה קריטי לך לשחק בארגז חול, פעם היה קריטי לך להיות לא יודע מה, לצאת בולים ולקבל, לצאת לטיול הזה ולקבל את הציון הזה. כל מיני דברים יהיו קריטיים. וכיום אתה מסתכל עליהם, בסדר, הייתי ילד. ויש הרבה דברים שכיום אכפת לך, ועוד שנים תסתכל עליהם, טוב, הייתי ילד. ואתה צריך למצוא את הנקודה שהיא עצמך. בוא נתקדם. עצמך, שאלת היסוד זה, מה החלום שלך? תגיד לי, מה אתה שואף? באמת. מה אתה שואף? באמת. שם אתה נמצא. מה שאתה רוצה באמת? באמת, באמת. באמת זה יציב. באמת זה לא חמתי, קפריז. לא יכול להיות. אלא מה שמן הסתם אתה מזהה כנטייה שתהיה יציבה וכדי להתפתח עם הזמן. שם זה אתה, וזה אתה באמת. וזה דע לך שלא בטוח שבחיי העירות שלך, חיי היומיום, אתה כל כך חש את זה. יש סיכום שעד רבה חיי היומיום הם אלה שמפריעים לך לחוש. והנה רבנו, לפני שהוא מתחיל, הוא כבר מסיים. הוא מתחיל מנקודת התחום של האמת. עליה הוא בסס את ספרו. במבט ראשוני שטחי, אז נראות השאלות שהצבנו, השאלה שהצבנו, פיקחית, מתנסית ומבקרת. אתה רציני? אתה רוצה לשכנע אותנו על בסיס חלומות שמישהו חלם? רבי יהודה לוי הוא לא חבר שלנו, והשאלות האלה הן לא בגובה העיניים שלנו. לא זקוק להם. הוא נמצא בנקודה אחרת לחלוטין. פה, חברים שלו או תלמידים שלו, אנשים כאלה שכותבים דברים כאלה ומבינים דברים כאלה, שם נמצא ושם הוא מדבר, והוא מציב את הכל על הנקודה הזאת של החלום. והחלום זה נפשך, זה דן נפשך, זה משאת הנפש שלך, זה החלום שלך. והחלום הזה אמנם הוא חלום של מלך, והוא מצייר לנו אותו פה נכוחה ונכונה. זה מלך רציונלי מאוד, רציני מאוד, אדם רציני מאוד. מצא לנכון לציין לנו פה לא את הרציונליות שלו. זה יתברר בהמשך. כי זה זניח לגבי נקודה עמוקה יותר מהרציונליות. הנקודה שרוצה רבי יהודה הלוי לעגן בה את תודעתנו, להעלות אותנו, שמתוכה נתחיל לצפות במחזה, במחזה אלוקי, מחזה שדג, היא הנקודה של הנשמה, לא השכל, עומק הנפש, לא המופע הכלי, המכשירני, החיצוני, שהוא הרציונלי. הוא כלי חשוב מאוד השכל. אבל החיים והנפש היא מעבר השכל. היא זאת שיש והיא מתבטאת בחלום. יש ואדם מעולם לא יחלום חלום כזה. ויש, שלמרות שהוא לא חולם, מכל מקום זה החלום שלו. ובאמת החלום הזה הוא חלום, לא יודע עכשיו איך להגיד, עם המילה אוניברסלי רציתי להגיד, ואני מסתייג ממנה. אני מתכוון, זה חלום של כולם, בטח אם הם נשמות עבריות. תגיד, זה לא החלום שלי. אין לך זכות דיבור. כי אם אתה יודע מהי נשמתך, נדע מה החלום שלך. וכל מי שבא מיד ומודיע לנו מהי נשמתו, אנחנו נסתם, אנחנו... בסדר, שמענו אותו. אז הוא כנראה לא מבין. זה ברור שכנראה הוא לא מבין. זה דבר פשוט, שלא כל אחד, וזה לא פשוט לדעת מהי נשמתך. למרות שזה הדבר יותר סובייקטיבי שלך, וזה אתה בעצמך, אבל לא כל כך פשוט שמה שאתה חושב שעצמך זה אמנם עצמך. ומכל מקום, רבי יהודה הלוי מציב פה עכשיו מימד כללי. זה לא מימד סובייקטיבי מקרי של מישהו, לא. זה חלום. טוב, לכן צריך לברר שאומנם זה החלום הכללי, יכול להיות. זה לא ימנע אותו מלהציב את הנקודה האמיתית, אותה צריך לברר. יכול מאוד להיות שזה באמת עניין כל הספר. הוא יברר את אמיתיות החלום. אם יברר תוכנו, הדברים ילכו ויתבררו, שם בפסקת צדיק ח' כבר תבוא קריאת התפעלות, ידעתי שזה צודק. חשבתי על זה, אושר לי במראה החלום, זה צודק. זה לא סתם חלום. וגם החלום בהתחלה, לא יכול להגיד שזה סתם חלום. חזר אליי כל כך הרבה פעמים. יתרה מזאת, אנחנו עוד בהמשך נציין שאחרי הכל, המלך הזה מנסה לברוח מהחלום שלו. הרב ציודה ז"ל היה מסביר שאלה נוספת. מלכנו, זהו, נכנעת, אתה כבר לא יכול להתמודד יותר. אתה, החלום הזה פשוט מכריע אותך. אתה מנסה לברוח ממנו, וחוזר כל כך הרבה פעמים, שאתה פשוט לא יכול. אז אתה מתחיל לנסות כן להישיר אליו מבט, וכן להתעסק בו בשעת הערות. מה נאמר לך בחלום? לחפש את המעשה הרצוי, נכון? אז מה אתה אמור לעשות? עם מי אתה אמור לגשת ולדבר איתו? האחרון שאתה אמור להתחיל לדבר איתו זה הפילוסוף. מה, אתה לא יודע שפילוסוף הוא פלסף? ואין לו שום מעשה רצוי? למה אתה שואל אותו ראשונה? הרציד היה מסביר ככה. זה מין אבית כזה של האדם הרציונלי שמנסה בדקה, אתה יודע מה? בוא נתפוס את האפיקואיליס. בוא נתפוס את זה שהוא הרציונלי וזה שהוא לא מקבל את השטויות איך שאני חושב את זה שטויות. בוא נשמע קודם כל אותו. בוא נשמע את הפילוסוף. כן, וזו הגישה שלו. והוא שומע אותו, שומע אותו, שומע אותו, שומע אותו. יכול ששומע אותו יותר יפה, ככה משהו עמוק בפנים הולך ומתייבש בקרבות. הוא יגיד לו, רואה אני דורס הנכוחי. אינם נאותים למה שאני מבקש. כל שאני שומע אותך יותר, תבין, אני מצלה למים, מסביר לי, אין מים. זה לא עושה אותי רבה, שאתה משכנע אותי שאין לי מים, כי אני צמא למים. שיודע אני כנפשי זכה, בכל רצוני, להפיק רצון מהאילו, ובכל זאת, הלהוגד לי כמעשה, אינו, מעשי אינו רצוי, אם זה מרתי רצויה. יש לי חלום. תודה, שלום, לא להתראות. וזהו, אנחנו סוגרים פילוסוף. אני לא גומר עכשיו את הנושא הזה, כשנגיע לפילוסוף עוד נדבר בזה, אבל סקיצה ראשונית אני רוצה לציין לכם כבר עכשיו. תראו איך המבנה הולך פה. החלום זה לא קפריזה, זה לא חלום רגיל, זה תום הנשמה, יש פה אדם מאוד רציונלי, מאוד בריא בנפשו, ומאוד מתמודד עם החלום הזה בצורה מאוד נכונה, ומוודא שבאמת החלום הזה זה נפשו. זה מסעת נפשו. ומיסוד מסעת נפשו הוא צועד הלאה. דע נפשך מהי, ובקש לבורא. יסוד האיגון שלך הוא צריך להתחיל מהסובייקטיביות הפנימית שלך. לא זו הקפריזיונרית, הגחמתית, אלא עצמית. ובקש לבורא עם כל מה שאתה ודאי ומזוהה עם אישיותך ועם עצמך, אגן את עצמך במוחלט. אתה לא יצרת את עצמך. הדבר שבו אתה לא יכול להטיל ספק, גם לא תרצה, זה בעצמך. בקיומך אישי, בסובייקטיביות שלך, אין לך יכולת להטיל ספק. כי אם אתה מטיל בזה ספק, מי הטיל ספק? יוצא שהסובייקטיביות שלך היא נקודת האיגון המוחלטת, שבה אתה לא יכול לקפור. היא ודאית. ומכל מקום, היא מצומצמת. כי גם בזה אתה לא יכול להטיל ספק. לא אתה יצרת את עצמך. לא אתה הנדסת את עצמך. אפילו לא אתה נתת בעצמך, ביוזמתך, את הנטיות שאתה מוצא בעצמך. אפילו את החלום שלך, את מצאת הנפש, לא אתה קבעת ולא אתה בחרת. יש עוד רשימה ארוכה של דברים שאתה יכול להמשיך בכיוון הזה. בקש לה בורא. זהה את המרחב המוחלט, המקיף, הוא מחולל אותה. את המוחלטות הסובייקטיבית שלך, הרחב אותה. תעלה אותה אל מקורה. בקש לה בורא. ואם אתה נבוך, איך הסדר כלי לבורא? איך אני אדע? בין כי היא תביניך. גם מה נכון לשתות, אל תתחכם, אל תוכיח את זה באופן פילוסופי. אתה צמא, אז כשאתה שותה אתה יודע שזה מה שאתה מבקש. לא בגלל שיש לתינוק שפורץ לאוויר העולם הוכחות פילוסופיות על קיום האם בחלבה. על כן הוא בוכה ותובע את זכויותיו. והוא גם נרגע באותו רגע שהוא מודבק אל הפצמה. לא, יש לו ידע ודאי, נשמתי. He is a new comer here. אבל הוא יודע מה שקורה פה. והוא צודק במוחלט. ומה שהוא תובע, יש. זה נשמע לכם הוכחה פילוסופית? מי שרוצה לקרוא לזה פילוסופיה, שיקרא לזה פילוסופיה. זה הוכחה אמונית. זה משהו הרבה יותר חזק מהפילוסופיה. הרבה יותר רציונלי, הרבה יותר ודאי, ומה שהרבה יותר חשוב, מציאותי. פשוט המציאות עובדת ככה. זו ראשית תורת האמונה של רבינו יהודה הלוי. באיגון, בוודאות, מתחילה התורה, תורת האמונה. לא ספקולציה, זה לא החלטה שרירותית, זה לא גחמה, זה לא ריגוש עמוק שתוקף אותי, לאשרי למי שיש לו את הריגוש הזה. זה לא. זה דבר אוניברסלי, זה דבר שהוא גם ניתן לביקור. כי מי שמבין בעניינים, יכול להבחין מה נכון ומה לא נכון. ומכל מקום, תהומי הוא, קדם רציונלי הוא. שהרציונליות היא רק פרט בזה. לחזק יותר, ודאי יותר, מוחלט יותר, אמיתי יותר. זה תוכן החלום. טוב, נסתפק בזה להיום, לנתיבות ישראל לא הגענו, אחת משתיים, או שבפעם הבאה תזכירו לי ואני אקרא לכם דברים לנתיבות ישראל, או שלא. אפשר גם, מה שנראה לי לנתיבות ישראל, זה מה שאמרנו, אז במילים יותר קשות. אז לפעמים זה טוב, לפעמים זה... בכל מקום, גם לאור התשובה לא הגענו, אז בפעם הבאה, אז מישהו יזכור להביא לנו אורות התשובה, מינימום אורות התשובה.